תמיד כשאני נמצא בבמה הזאת, אני חושב שבשנים האחרונות הייתי כמה וכמה פעמים, מדברים על הדבר הפשוט, שבח, שבח לה לאכסניה, שמארגנת דבר כזה כמו ישיבת בין הזמנים. דבר יפה הוא כמובן, שבח לאכסניה ושבח למאכסנים את האכסניה. שבח לכל מי שברגעים האלה שיכול היה להיות במקומות אחרים, נמצא, בוחר להיות פה, בוחר לשבת בוועלה של תורה וללמוד, דווקא כשהוא לא במרכאות חייב, אין לך תורה נפלאה יותר מזו, דבר גדול הוא. מעבר לכך אני רוצה להוסיף שבח של אכסניה, סיימתי עכשיו את התפילה, ניגש אליי אחד החבר'ה פה, שאל אותי מדוע אני עם תפילין. אני חושב שהדבר הזה הוא שבח גדול על אכסניה, שתלמידי הישיבה, כאשר הם רואים משהו שמעניין אותם, הם שואלים. הרבה פעמים אני נמצא כל מיני מקומות, לא זוכר שסיימתי תפילת מנחה ככה לפני שיעור, מישהו בא ושאל אותי, אז כל הכבוד, פה יש חבר'ה חקרנים ודרשנים, הבעיה היחידה זה שלא צריכתי להבין את השאלה שלו, זה הבעיה היחידה. כי שאלתי אותו, למה הוא בלי תפילין? זו הייתה השאלה. אני לא כך מצליח להבין, למה תפילת שחרית הבוקר הוא התפלל עם תפילין? אמר לי שכן. אז שאלתי אותו למה, תפילת מנחה הוא לא עם תפילין? לא צריכתי להבין, אם אולי מישהו פה יכול להסביר לי, אולי אתם תענו לי. יש לכם תשובה על השאלה?
הוא רגיל לזה.
מה? הוא רגיל. אני מקווה מאוד שזה לא התשובה. תודה רבה. די, אני לא הולך לתפילין כל היום, לצערי הרב. אם לא הייתי יתור בתפילין כל היום, אז השאלה הייתה השאלה, אני מניח תפילין בזמן התפילות. זה המילה תפילין, זה תפילה, נכון? מזה באה המילה, אתם בתורה לא כתוב תפילין בשום מקום, נכון? תוטפות בין עיניך וכו'. חז"ל המציאו במרכאות המילה תפילין, והמהר"ל בנתיבות עולם מסביר בהרחבה שתפילין נקראים תפילין בגלל שאנחנו עטורים איתם בשעת התפילה. ואל תקשו למתפילת ערבית כי כידוע תפילת ערבית רשות, שתי התפילות שהן באמת תפילות זה שחרית ומנחה. ואני משתדל גם בשעת מתן שיעורים במקומות שבהן זה מתאים, גם כן לתתור תפילין, זה משהו אחר כבר, תעזוב את זה כרגע. זה שאלה למה אני עכשיו עם תפילין, אבל למה הייתי בתפילת מנחה עם תפילין? אדם לכאורה אמור להיות עם תפילין כל היום, אלא מה? שאנחנו כבר לא במדרגה הזאת, אנחנו צריכים גם טהרת הדעת וגם טהרת נקיות הגוף, ושני הדברים האלה כבר בתקופת הראשונים לא היינו מוחזקים בהם, אז כבר כתוב הראשונים, זה מופיע בטור ובעוד ראשונים נוספים, שאנחנו איננו מניחים תפילין במשך כל היום. זה המנהג הפשוט והרווח. אלא מה? בזמן התפילות. למה? כי בזמן התפילה בכל מקרה אדם אמור להיות גם בנקיות הגוף וגם בנקיות הדעת. אז אם בתפילה שחרית, שהיא הרבה יותר ארוכה מאשר תפילת מנחה, אדם נדרש ונטבע וככה גם כולם עושים, כן? הוא מניח תפילין. אבל מה נפשך? אם אנחנו חוששים לכך שאנחנו לא מסוגלים להישאר בנקיות הגוף ונקיות הדעת, אז בואו נניח תפילין דקה אחת ונוריד אותה מיד, כן? יש דקות בראשונים דרך אגב, כן? שבזמננו נניח תפילין, אמר קריאת שמע ולהוריד מיד. וגם התפילה להיות בלי תפילין. אף אחד לא נוהג ככה היום. נוהגים להניח תפילת שחרית. ברגע שאתה מניח שחרית, אני לא מצליח להבין את החלוקה בין שחרית לבין מנחה. לא מצליח בדעתי לעלות איזשהו הסבר לדבר הזה. לא מצליח. מישהו יש לו איזשהו הסבר, חבוד. ההסבר היחיד זה שתפילת מנחה מתפעלים באמצע השוק ביום העבודה, והתפילין לא הולך, זה הכל. זה מה שגרם לזה. אז אותם אלה שמתפעלים ככה, שלא יהיו תפילין, אני לא כועס עליהם, לא עוברים עבירה. גם מי שמתפעל שחרית בתפילין לא עובר עבירה. ושקורא קריאת שמע בלי תפילין, כן. חז"ל אומרים לנו שכל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר. גם זה דרך אגב, הגר"א מסביר שאין איסור לקרוא קריאת שמע בלי תפילין, אלא שצריך פעם אחת ביום להניח תפילין תוך כדי קריאת שמע. אז אם אדם קרא קריאת שמע נגיד הבוקר עם תפילין ואחרי זה יתפלל בלי, זה גם בסדר. או הפוך, אם למשל אדם אין תפילין, הוא ייקח ממישהו אחר כך. אתם קוראים את ההוא שנכנס לבית הכנסת, לא היה לו תפילין. אז הוא לקח תפילין מאיזה מקום, אמרו את זה שרבנו תם. בסדר, עד שהוא יבוא אני אגמור כבר, כן? אז אתה בא, אין לך תפילין, אתה רוצה לקחת מאחד החברים, ורבנו תם לא פה. אז אין לך ברירה, אני תמיד חשבתי שזה בדיחה, עד שאשתי סיפרה לי במחלקת יולדות אצלם, היו שתי יולדות מאיזה יישוב באלי, אחת נשאלה לשנייה, שאלה אותה אם יכולה לנסוע, אם רוצה לשאת איתה, כשמשתחררים הביתה, יכולה לנסוע איתה. תלכן, אבל אני מחכה לרבנו תם, בסדר, גם אני אחכה, כשהוא יגור, בוא, ניסע, מה הבעיה? אז כנראה שיש אנשים שזה באמת אמיתי אצלם, זה לא בדיחה. בכל אופן, אתה מגיע, אין לך תפילין, ו... אני רואה שפה אתם כבר באווירה שנכנס אב. חבר'ה, צחוק, בדיחות, מה קרה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כתוב בראשונים שאחד הפירושים לממעטים בשמחה, הכל בו כותב שממעטים ממילתא דבדיחותא. אז שזה באתי עכשיו ולא בתשעת הימים, אחרת לא היה מה להגיד. אז בכוונה תגיבו בהתאם. בכל אופן, לאדם אין תפילין. אז הוא רוצה להניח תפילין, מה הוא יעשה? גם המתפללים כולם רוצים תפילין ואין פה איזה גמח או משהו נגיד. אז מותר לו לדעת הגרא, להתפלל שחרית, ואחרי זה להניח עוד פעם תפילין ולקרוא קריאת שמע. אבל זה יש לו מחלוקת בין הפוסקים, האם מותר לקרוא קריאת שמע בלי תפילין, אבל תפילה ודאי שמותר להתפלל בלי תפילין. לכן גם שחרית יש להתפלל בלי תפילין. מי שמקפיד לו לעשות את זה, טוב טוב שהוא עושה ככה, פלל שחרית, וגם מלכה לכאורה, לא הצלחתי מעולם להבין מה, מה ההבדל משני הדברים האלה, פשוט נראה לי אלמנטרי, כן. בגלל השכרות, כן, אבל לא בשכרות, לא מצאנו בתפילין ששיקור אסור בתפילין. מותר לשיקור ל... מה? לא, לא מצאנו, שיקור גמור אולי, וזה, אבל על פי ההלכה, שיקור מותר להניח תפילין, כן? אם הוא מצליח לשמור על נקיות הגוף, יש בהלכה, אסור להתפלל לשיקור, אסור לשאת כפיים שיקור, אסור לעבוד שיקור, אלה שלושת הדברים. בעצם הדין המקורי הוא שאסור לעבוד, עבודה בית המקדש, זה פרשת נדב ואביהו, כן? אחרי יחד נדב ואביהו, התורה מלמדת אותם שלא יכנסו, לא יבואו למקדש בשעה שהם שיקורים ושטויים שנייה אחת, כן? וחזל עומדים לזה גם לנשיאת כפיים כסוג של עבודה וגם לתפילה קידום ידי עבודה. אלה שלושת הדברים היחידים שלשיקור אסור לעשות. להתפלל, לעבוד במקדש, עבודת קורבנות של כהן פסולה בשחרותו ונשיאת כפיים. לא כתוב בשום מקום שאנשים שיקורים לא בתפילין. באופן פשוט, כל השעס מלא, הרי בזמן השעס המוראים ותנאים הלכו תפילין כל היום. הם ישבו בארוחה ושתו בגדר הלכתי של שיקור, יש הרי שיקור ושתוי, שיקור במקום שיש את הרביעית, הוא כבר אסור להתפלל וכו' וכו', שתו בסעודה, וכל אחר כך הניחו תפילין, רגע שנייה אחת, הוא היה קודם, כן.
ואתם משום יערה, שהתקבל בכל הדורות
שלא
הולכים
למצעי שלו, כן. המושג יערה הוא מושג שהפך להיות, השימוש שלו בדורות האחרונים, הפך להיות סוג של צנזור כל יוזמה של קודש. למשל, שתי הפירות שמתבדרות לך משני צידי ראשך, וטוב שכך, וגם אני שייך למחנה הזה, גם זה יוערה, נכון? וכולי וכולי. זאת אומרת, כל דבר שני אפשר להגיד יוערה, אני מסתכל פה בציציותיכם, ברוך השם כולם ציציות בחוץ, פחות או יותר פלוס מינוס. כשאני הייתי בגיל שלכם, אז מי שהלך עם ציציות, אמרו עליו שהוא בעל יוערה, כן? זה היה איזה משהו כזה של משוגעים. בישיבות, כן? בישיבה התיכונית בשלבים שאני למדתי בה, הישיבה הכי דוסית בזמנו הייתה, כן? וכולם, היינו מתוך מחזור מ-80, אולי 10 חבר'ה הוציאו ציציותיהם החוצה, וכולי וכולי. אפשר לצנזר כל מגמת קודש וכל התעוררות תשובה ותשוקה אל השם יתברך בשם היוהרה. בהלכה המושג יוהרה מוזכר אך ורק בקשר אחד. כאשר אדם עושה פעולה שמראש ההלכה קבעה בה שתי נורמות, זאת אומרת, הנורמה המחייבת היא X והצדיקים עושים Y, יותר מזה. ההלכה מראש קבעה ככה, ובא אדם ועושה את זה, אז זה יוהרה. למשל, הדוגמה המובהקת המפורסמת ביותר בגמרא היא שחתן פטור מקריאת שמע, כן? אלא אם כן, הוא מצליח לכוון, בסדר? ואז הוא בעצם חייב בקריאת שמע. רבן גמליאל אומר שמה לא כל אחד רוצה לטעול את השם יטעול משום יוהרה, כי בשעה שאני קורא לשמוע קריאת שמע, אני מכריז, הרי אני שייך לצדיקים שמסוגלים לכוון למרות שאני מתחתן הערב, בסדר? אבל לעומת זה לגבי תפילין, לא מצאנו חלוקה כזאת, אולי לגבי מה שאני עושה עכשיו, להיות בשיעור וכל, או אלה שהם, שמניחים תפילין כל היום, אולי, כן? כי בעצם אומרים, אני שייך לאלה שהם שומרים את הגוף בנקיות, את המחשבת הדעת בנקיות, כן? אבל בתפילה, כל אחד בעצם זה שהוא ניגש להתפלל, הוא מכריז, כי הרי מי שלא מסוגל לשמור את גופו בנקיות, אדם שיש לו מחלת מעיים והוא מפיח כל הזמן, לא מתפלל, פטור מתפילה, פשוט מאוד, כן? זה הלכה שאנשים לא יודעים אותה, אדם שלא מצליח לשמור, לא יכול לעצור את עצמו, יש לו זה בעיה של הפכה, חולנית וכדומה, פטור מתפילה. אדם שיודע שמדי פעם יכול להיות, אז הוא נמד להתפלל ואם יענס וייצא ממנו הפכה לא נורא. אבל אם הוא יודע שהוא לא יכול שלא להפיח, זה שוכל לא מפורש, הוא פתור בתפילה. כן, אז לכן ברגע שנמדת להתפלל, הכרזת, אני עכשיו לפחות ל-15 דקות מסוגל לשמור על גופי בנקיות. וגם תלילות הדעת, ודאי, מי שמתפלל ותוך כדי התפילה חושב על ביזנס, אז גם כן אין לו מה להתפלל, נכון? תפילה בלא כוונה, לא כגוף בלא נשמה כמו הבעל שם טוב, אלא כמו הרמב״ם, אינה תפילה בכלל, זה לא תפילה. יותר, הרמב״ם היה חסיד יותר מהבעל שם טוב, כן? וזה בכלל, לא תפילה. אז כשאני ניגש להתפלל, אני מכריז שאני עכשיו מסוגל לכוון, להיות מרוכז בשם יתברך, אני מסוגל להיות נקי בגופי ובנפשי ל-15 דקות. ולכן אני גם, ממילא חל עליי עכשיו חובה להניח תפילין, זה לא פטור. זה לא שאלה אם אני רוצה להיעדר. אני לא מכריז זה יוהרה. עכשיו, גם לגבי העברת שיעור, אני גם חושב שבעברת שיעור אין בזה משום יוהרה, כי כשאני עובד ומעביר שיעור, אז אני אומר שעכשיו, בשלושת רבעי שעה הקרובות לפחות, אני מסוגל להיות מכוון בדברי תורה, זה מה שאני עושה. אני לפחות תוך כדי השיעור לא חושב על דברים אחרים. לכם מותר, כן? לשומעים אולי מותר לחשוב, לישון, להירדם, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. אני פעם אחת בחיים שלי נרדמתי תוך כדי שעברתי שיעור, זה קרה לי גם כן. כשהייתי ראש ישיבה בשילה, ישבנו קבוצה קטנה של חבר'ה, הייתי אחרי זה 3-4 ימים ללא שינה פחות או יותר, פלוס מינוס, אמר ש... ופשוט נרדמתי לחבר'ה תוך כדי שיעור, כן? זה קרה לי. אבל חוץ מהפעם הזאת זה לא קרה לי מעולם, לא עד אז ולא מאז. בדרך כלל כשאני מעביר שיעורים אני לא נרדם. אני מקווה גם שאלה ששומעים את השיעור שלי לא נרדמים, אבל אני לפחות לא נרדם. אז לכן אין חשש לא של הפכה ולא של הרדמות ולא של הדברים האלה, ולכן אין בזה שום יוהרה. בסדר? לכן זה סברת תורה שאתה מעלה, אבל צריך להיזהר מהשימוש המושג הזה, הוא הפך היום מטבע עובר לסוחר, כל דבר חדש, תחילה גם תציץ אסור כי זה יוהרה, לעלות להר הבית אסור כי זה יוהרה, צאת זה יוהרה, כל דבר יוהרה. עכשיו מעניין שאותם רבנים שאומרים את הדברים האלה, ראה זה פלא, בשורה ארוכה של דברים אחרים הם מחמירים עצומים, ושם זה לא יוהרה. שם זה בסדר גמור להחמיר מעבר להלכה ושורת דברים, אלא מה שמוצא חן ביניהם מותר להחמיר וזה לא יוהרה. מה שלא מוצא חן ביניהם, פתאום שם זה כבר יוהרה ואסור לעשות את זה, זה לא בסדר, כי זה לא מקובל אצלנו. כן? אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. כן, שפה עוד קדם עצה משהו. נכון. כן. אז זה בגלל שתוך כדי שהתפילין עליו אסור לו לשתות יין. זה כן, אבל מי שכבר השתכר קודם ועכשיו הוא שותה, ועכשיו הוא מניח תפילין, זה לא מצאנו שאסור אחרי שכרות להניח תפילין.
אבל החשש הוא שהשתכר בסעודה ובגלל עם התפילין.
כן, הנחת היסוד אבל שיש הבדל בין רמות שכרות. יש רמת שכרות שהיא תוך כדי הסעודה, ויש רמת שכרות שהיא אחרי הסעודה. כן, היין הוא מופג מהר מאוד אחרי הסעודה. אז תוך כדי שהוא ישתה ממש וכולי וכולי, דרך כלל זה דעת רש"י שם, הרוב הראשונים חולקים עליו, הראיה שבאמת לשולחן ערוך נפסק, שגם שם, על פי זה הראשונים דנים בשאלה מה זה הגדרה של סעודת קבע, כן? ולפי רש"י מה שמסעודת קבע היה סעודה עם יין, הראשונים אחרים חולקים עליו ופוסקים שכל סעודה שיש בה קבצה פת וכולי וכולי מוגדרת כסעודה של קבע, למרות שאין בה יין. והסיבה היא שמה ירדם ושירמים מתוך הסעודה וכדומה, או יפיח וכל מיני דברים כגון אלו, כן? אבל השכרות כשלעצמה, רק שכרות שתוך כדי הסעודה, שזה ממש, ששותים את היין, מגיע ממש לשכרות, זה ודאי שלא ראוי שיעשה את זה מתפילין. אבל אחרי זה, זה לא סיבה. דרך אגב, אם זה היה התירוץ, אז היינו פותרים את הבעיה מאוד פשוט. כל מי שמתפלל מנחה גדולה יכול להתפלל וכדומה, כמו שבתענית ציבור, נכון? דרך אגב, יש מנהג מאוד מעניין, בתענית ציבור יש מנהג שמניחים תפילין, כן? בשעת גם המנחה. שורש המנהג הזה היה כדי להוסיף ברכות, הרי יש בעיה עם הברכות, צריך 100 ברכות ביום. בתענית ציבור יש לך פחות ברכות, יש המון המון ברכות שקשורות לאוכל, נכון? איך מישהו אמר לי פעם, אפילו אשר יצר אני מברך פחות ביום כזה, כן? ביום שביום צום. אז לכן, ביום התענית יש כאלה שנוהגים, עיקר את זה, לכן הספרדים להניח תפילין במנחה. אז היינו יכולים להגיד על פי הדרך הזאת, אבל אם אדם יודע שהוא לא שיכור, אז יכול היה להניח תפילין במקרה הזה. בסדר? לכן זה כנראה לא הסבר. תכלס, מי שרוצה יכול להיכנס באינטרנט, תעשו תפילין במנחה, יש תשובה ארוכה של הרשמון אליהו, עם 20 מקורות שהוא ליקט מראשונים ואחרונים שאומרים מפורשות להניח תפילין במנחה. ואילו דבריכם היו נכונים שיש בעיה, שיש איסור בזה משום שכרות, אז היה צריך להיות כתוב פוסקים שאסור להניח תפילין במנחה, ולא מצאנו. שום פוסק בעולם לא כתוב את זה. בואו נעשה סדר קודם כל, לפי מה שאני הקטן מכיר, אין שום התנגדות בשום פוסק בעולם להניחת תפילין במנחה, כן? זה מה עכשיו תרצתם את המנהג, אבל בואו נשמע אם יש עמדה הלכתית כזאת, אין עמדה הלכתית כזאת. מה? אני לא יודע. לא. יצא לי כמה פעמים אחרי להתפלל אותו מנחה, אבל זה היה בדרך כלל כל מיני אירועים כאלה וכולי, לא יודע, יכול להיות שכשהוא... לא, לא יודע. הוא אחרי שם לקט מקורות, מאוד מסודר ויפה וכולי, הוא לא היחיד, יש שם, הוא מביא כל מיני פוסקים עם כל הדורות, בעיקר המקובלים, אבל לא רק המקובלים, שאחזו מאוד מעניין הזה של הנחת תפילין במנחה כדבר בעל מעלה ומדרגה גבוהה. עכשיו, כמובן, זה אתם צריכים לעשות, מי שרוצה לעשות את הדברים להלכה למעשה, אז יש מערה דיאטרה, צריך לראות שהדבר הזה מקובל בין הלברה, כן. בדיוק, זה יפה, זה פחות הרי המשפט הבא שרציתי להגיד, כן, אז עד כאן דיברתי באופן עקרוני תיאורטי. עכשיו שאנחנו מגיעים לשאלה המעשית, צריך לראות איך זה משתלב בשטח. השתלבות השטח צריכה להיות גם מול האנשים האחרים וגם מול, קודם כל, מערה דיאטרה, יש בישיבה, יש ראש ישיבה, יש רמים, יש צוות, צריך לראות איך הדבר הזה מוצא חן ביניהם. אני זוכר שבגלגולי, אני בחיים שלי עברתי הרבה ישיבות. אמרתי, עדיף, למה לעבור גלגולים אחרי המוות? בוא נעבור בחיים שלנו גלגולים כבר עכשיו, אז אתה פטור מגלגולים אחרי זה. קיצור, עברתי מישיבת רמת גן לישיבת הר עציון, נראה לי אני האדם הראשון האחרון בהיסטוריה שעשה את זה. אבל בישיבת רמת גן מתקופתי, אז בימי ההם של הישיבה היו לא מעט חבר'ה שהניחו תפילין במנחה וגם אני הקטן בתוכם. הגעתי לישיבת הר עציון, אז ביום הראשון כבר הלכתי לרב עמיטל זצ"ל, שאלתי אותו האם זה, הייתי כבר בן 30 כמעט, באתי ללמוד שם בזקנותי, אחרי שכבר הייתי רם ברמת גן, באתי ללמוד שם כמה שנים כדי ללמוד ממורי ורבי אהרן ליכטנשטיין זצ"ל דרך לימודו. שאלתי את הרב, נגשתי לרב עמיטל, שאלתי אותו האם זה בסדר שאני אניח תפילין תפילת מנחה. אז הוא אמר לי, אני לא ראיתי ככה אצל גדולי ישראל, אבל אם אתה רוצה, תעשה ממנו שום בעיה, אדרבה, כל דבר שאדם רוצה לעשות, שיעשה מצוין, טוב, אוקיי. לא הלכתי לשאול את הרב ליכטנשטיין גם כן, הסתפקתי ברב עמיטל, והנחתי תפילין. אחרי כשבועיים, יום אחד הרב ליכטנשטיין עובר לידי בדיוק אחרי תפילת מנחה. אז הוא שאל אותי, רציתי דרך לשאול, מדוע אתה מניח תפילין בשעת מנחה, מה הסברה? הוא לא שאל את זה ולמה אתה מניח תפילין? מה זה? תסביר לי, מעניין אותי לדעת מה, בטח שיש נימוקים טובים, מעניין אותי מה הנימוק שלך, משהו כזה, זה היה הצליל של השאלה. אז בכלל הוא רעדה, כי הרב ליכטנשטיין זה מהלך השם צלקות, אתה עומד לידו, אתה כולך רועד, אז עניתי את מה שעניתי, הוא עניין בראשו, והסכים, ומה אכלה. יום למחרת, הגעתי למנחה דקה לפני, ולא הנחתי, לא היה זמן כבר. יום למחרת, שכחתי את התפילין בבית. בסוף תפילת מנחה הוא ניגש אליי, אומר לי, ראיתי שהיום ואתמול לא הנחת. אז שמה אולי אתה חושש עם זה ששאלתי היה בלבי איזושהי קפיידה קלה למה שאתה עושה ולכן הפסקת, אז חס וחלילה בשום פני ואופן אתה יכול להמשיך ויכול להראות, אמרתי תראו מה זה, איזה רגישות, איזה אנושיות, איזה דאגה שאולי מישהו הבין אותך לא נכון וכולי וכולי. אדרבה, קדוש יאמר, וכולי וכולי, טוב, מאוד מצוין, וכן הלאה, זו הדרך. משהו לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל את הנקודה הזאת אני זוכר. בכל אופן, העם הבאת הקשר אני מספר את זה, שוודאי הדבר כזה צריך לעשות רק על דעת מערת דאטרה, עם ראשי הישיבה וחבר וצוות הישיבה וכולי, לא מעוניינים ולא חושבים שהדבר הזה נכון, אז ודאי שצריך לקבל את דבריהם, כי אם לא אומרים לך לעשות משהו, אם אומרים לך לעשות דבר איסור, אז אל תשמע להם, אל תשאר בישיבה. ודאי לא אומרים לעשות משהו אסור. אומרים לך שיש לך איזה חומרה שאתה רוצה לקבל לעצמך, אל תעשה אותה, בסדר. אני לא רואה סיבה למה הם יגידו ככה. אבל אם מתוך שיקוליהם החינוכיים וכדומה הם יגידו, או שיהיה להם איזשהו נימוק הלכתי שאני לא מכיר ולא העליתי אותו עכשיו, אז בכבוד. אבל אילולי זה, זה הנהגה קדושה שכל אחד יכול לקבל על עצמו. יכול להגיד לכם עליי שאני משתדל מאוד לעשות את זה כמעט בכל יום, ובשעה שאני מניח תפילה, אני מרגיש שהתפילה היא אחרת, אין מה לעשות, זה ריכוז אחרת, זה קדושה אחרת, וזה, וגם בשיעור לפעמים אני אומר, כתוב מפורש, הניח תפילין למען תהיה תורת השם בפיך, ככה כתוב בפסוק במקרא, נכון? אז אני משתדל ללמד את תורת השם ואני נמצא פה עכשיו. אז לכן, אם אני מניח תפילין, אז איזשהו סיכוי יותר גבוה שאני אזכה להיות צינור לתורת השם שתופיע בעולם. אז לכן, גם בשעת לימוד וגם בשעת, עוד יותר מדי בשעת תפילה, אני חושב שיש מעלה גדולה בדבר הזה, ואדרבה, אם נתרגל בדבר הזה, יהיה לזה יתרון גדול של התקרבות אל הקודש, מעלה מעלה. אז זה לכאן רק היה ממש בהערת סוגריים, בעקבות זה שאחד החבר'ה שאל אותי, ולא פתחנו בכלל בדברים שרצינו לדון בהם היום. ומתוך זה הדברים מתחברים, אבל אחד לשני, גם בהחלט מתחברים אחד לשני. חשבתי לעסוק איתכם בסוגיה שעסקתי פה במקום הזה, אבל לא איתכם, אתם אף פעם לא, אף אחד מכם לא היה, אז כדאי בדיוק לפני 5 שנים, ועדיין לא חבשתם פה את ספסלי בית המדרש, כפי שאני מבין, מן הסתם. ולא רק זה, אלא שגם התחדשו לי מאז דברים, הדבר הבא בסוגיה, אז אמרתי איזשהו חידוש גדול שהיה נראה לי משלי, לא היה לי מקור לו, אחרי קצת פקפקתי בדברים עדיין, ואחר כך גיליתי עוד ראשון מפורש ואחרון מפורש, אומרים את הדברים בצורה ברורה, אני חושב שאפשר לקחת אותם מאוד, נתחבר אליהם הלכה למעשה מאוד. אנחנו נמצאים כידוע עכשיו בימי בין המיצרים, אותם 3 שבועות, שבין 17 בתמוז לתשעה באב. מעניין הוא שהחז"ל לא הכירו את הימים הללו כימים בעלי השלכה הלכתית מסוימת. אין ימי בין 3 השבועות בחז"ל. אבל כן יש בין המיצרים בחז"ל. על הפסוק, כל רודפי הישגו בין המיצרים, חז"ל אומרים, אלו 3 שבועות שבין מז' בתמוז לתשעה באב. מצד שני, הם לא קובעים שום הלכה בזמן הזה, כן? ההלכות מתחילות מראש חודש אב, שנכנס אב, ומתאים בשמחה וכולי וכולי. יש הלכות שצריך כמובן דווקא מאוד מאוד להקפיד עליהן, עוד יותר מאשר הלכות המנהגי האבלות שנוהגים בימי 3 השבועות שהם רק מנהגים, מראש חודש אב, אלה הלכות גמורות שצריך מאוד מאוד להיזהר להקפיד בהן, ואיש ההלכה ראוי לו שיקפיד על הדבר. יש סיפור להבדיל, משנכנס אדם רבים בשמחה, זה סיפר לי חמי שיחיה, שהוא היה אחראי על השליחים של הסוכנות בצפון אמריקה. והם עשו שם עבודה טובה, והצליחו לעלות הרבה חבר'ה לארץ. והוא ידע שהרב סולובייצ'יק זצ"ל, יש לו קצת פיידע על הדבר הזה, כי התוצאה הייתה שהרבה מאוד רבנים, תלמידי חכמים עלו לארץ, ונשארו רבנים בלי, נשארו קירות בלי רבנים. אז נקבעה לו פגישה עם הרב סולובייצ'יק, והוא מאוד מאוד חשש שהרב סולובייצ'יק ככה ינזוף בו וכו'. הוא נכנס לפגישה, בשעת אחר הצהריים מאוחרת ככה, כן, והרב סולובייצ'יק יושב מולו ככה קצת באמת, בפנים טיפה חבורות צבר, מתחילים לדבר, הוא אומר לו את הדבר הזה וכו' וכו', פתאום הוא מתחיל להיות כולו חיוכים, מספר בדיחות, הוא לא הבין מה קרה, טוב, נגמרה הפגישה, הוא חוזר לארץ, הוא ניגש לרב ליכטנשטיין, אומר לו, שמע, קודם כל קדושת שלום מהחותן שלך, הרב שני, תסביר לי, לא יודע מה היה, היה פגישה, התחלנו ככה, פתאום באמצע הוא התחיל להיות כולו מחוייך. אז הרב ליכטנשטיין שואל אותו, מתי היית אצלו? אומר, שבוע שעבר, באיזה יום, שלישי, אמרנו, בטח, היה ראש חודש אדר, ישבתם, ואז הייתה השקיעה, אז ברגע שנכנס אדר, הוא אמר, בשמחה, אז הוא התחיל להתנהג בסבר פנים יפות וכולי וכולי. זה איש ההלכה, כן, הרב סולובייצ'יק, זה מתאים בדיוק לדמות של מי שמכיר, למי שלמד בכתביו וכולי, זה איש ההלכה מושלם, כן? אמרתי לו, מזל שלא נפגשת איתו בראש חודש אב, מה היה קורה? היה נכנס אב, אז הוא היה עוד יותר חמור סבר. בהתחלה הוא היה כנוזף בחקלות, איך שהייתה שוקת החמה, היה מתחיל להקוט אותך. אין? לא יודע מה היה קורה. בכל אופן, אז איש הלכה צריך לדעת, ושנכנס אב ומעטין בשמחה, כמו שאמרנו, אחד הדברים שמוזכרים, זה מלדעת בדיחותה וכו' וכו'. שבוע שחל בו, מדרגה יותר גבוהה של אבלות, ערב תשעה באב, תשעה באב, יש לנו 4 מדרגות הלכתיות שמוכרות בחז"ל. אז נשאלת השאלה, ממה נפשך? אם אין שום השלכה הלכתית לבין המצרים, אז מה חז"ל קוראים לזה בין המצרים? אז האמת היא שרוב פרשני המדרש מסבירים בכלל אחרת, שאלה 3 שבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, לא 3 שבועות אצלנו, אלא אז, היסטורית, בין 3 השבועות הללו, שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, כל רודפי הישגו בין המצרים. בין המצרים זה בתוך החומות, החומה נשברה, נכנסו הבבלים לתוך העיר, והתחילו להילחם בתוך העיר ולהרוג ולשפוך דם וכו' וכו' וכו'. עד שהגיע תשעה באב, נחרב המקדש ונגמר התהליך הזה. ככה חלק מפרשני הפשט מסבירים, וזה פשט הגיוני במדרש. אבל ודאי שפרשנים אחרים מסבירים אחרת, וזה גם מובא בראשונים בהקשר הזה, ששלושת השבועות הללו אכן נקראים בין המיצרים. וממילא השאלה נשאלת היא, מה רוצים איתנו בבין המצרים האלה? מה אנחנו אמורים לעשות בבין המצרים האלה? דומני, שהדבר החשוב ביותר שצריך לעשות בבין המצרים הללו, לעשות עבודה בנפש של תשובה על החורבן. תשובה על החורבן, כי הרי כל דור שלא נבנה מימיו כאילו נחרב בימיו, אם אנחנו לא זוכים לבניין, סימן שגם אנחנו חוטאים בחטאים שבגללם היה החורבן, והרמב״ם כידוע בהלכות תעניות כותב שכל מטרת התענית היא כדי שמה נעשה? שנתבונן ממעשינו, מעשי אבותינו, שעכשיו, שאנחנו, מה שאנחנו עושים זה כמעשי אבותינו אז, שגרם את החטא וגרם לכך שעדיין לא נגאלנו ולא יצאנו מתוך המציאות הזאת, כן? אז אם אלא, יוצא שכל עניין התעניות, ימי התענית הם ימי תשובה. אנחנו לעתים מבלבלים בנושא הזה. יום כיפור נתפס כיום תשובה, ימי התעניות נתפסים כמי אבל. אבל בהלכה הוא זמן של תשובה. אנחנו צריכים לעשות תשובה בימים האלה. על החטאים, כמובן, שגרמו בעיקר לחורבן. צריך לעשות תשובה בכלל, אבל בעיקר על החטאים שגרמו לחורבן. אלא שבי"ז בתמוז עצמו, ועוד יותר מזה בתשעה באב, קצת קשה לעשות את זה. אדם נורמלי, בשעת צום, תענית, כמה דעתו כבר מרוכזת בתשובה, וכדומה. אחד ההסברים בראשונים, לדברי הגמרא שאומרת שביום כיפור צריך להתוודות ערב לפני תפילת מנחה, שמא יחזור בבולמוס ויחנק בסעודה, כן? אבל יש הסברים שעל פי הירושלמי, שהגרסה בו היא קצת שונה, שחלק מהעניין הוא דווקא שיהיה וידוי אחד ביום כיפור שהוא עוד לפני שאתה בכלל מתחיל את הצום, כן? והוידוי הזה הוא הוידוי שבו אתה מתפלל במנחה, במנחה של ערב יום כיפור. כי אדם מסוגל להתוודות כמו שצריך, לומר זה ביום הצום עצמו, תחשבו מה זה הוידוי של נעילה. אז נעילה אותנו ככה, מתחזקים בכוחות, אבל סוף מוסף, כבר הכוחות נגמרים, נכון? כמה כבר כוח יש להחזיק בצום? אותו דבר גם תשעה באב ותשעה עשרה בתמוז, זה לימים שרובנו לא מסוגלים לנצל אותם לריכוז של תשובה. ולכן באו חכמים וקבעו לנו שלושה שבועות שהם תקופת המתבוננות, תקופה שבה אדם אמור לשבת ולהתבונן בעצמו ובהתבוננות לאומית ציבורית, מה אנחנו לא בסדר, מה אפשר לתקן, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב על אדוני. הפסוק הזה לקוח ממגילת איכה, המגילה שעוסקת בחורבן, שם מופיע הפסוק הזה, שאנחנו אמורים לחפש את דרכינו ולחקור, ותוצאה מזה, נשובה עד השם, נשוב עד השם, נעשות תשובה. עכשיו, הפסוק הזה מובא בגמרא במסכת ברכות, בדף ה'. שם הגמרא מלמדת אותנו חידוש מאוד יפה, מאוד מטמיע גם. אמר רבא ויתמר רב חסדא, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, מה יעשה? יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב עד אדוני. לאדם חס וחלילה באו עליו איסורים, הוא צריך לשבת ולחשוב, מה הייתי לא בסדר? לראות איפה הוא לא בסדר. עד כאן מובן, זה דבר פשוט, נכון? צריך באמת בהרצו גם להעיר את זה, שטעות היא בידי אלה שחושבים שלא. אנחנו, יש דברים שקורים לבד, אנחנו פוסקים כמו חז"ל שאין חטא בלא אבון, ואדם שבא עליו משהו מסוים, זה בגלל איזשהו חטא מסוים, אין לנו פרופורציות בין העונש לבין החטא. אם אדם קרא לו מעשים נוראי איוב, זה לא בכך שהוא חוטא יותר מאשר אחרים. אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. כן? שאם פלוני אלמוני קרא לו אסון גדול, אז הוא כנראה חטא חטא גדול. אם פלוני אלמוני חטא, יש לו אסון קטן, הוא חטא חטא קטן. זה לא חשבון שלנו. אבל כל אבון, כל איסורים באים בגלל איזשהו אבון שעשינו. לכן אם אדם בא אליו איסורים, צריך לפשפש במעשיו. דרך אגב, הוא צריך לפשפש במעשיו. כבר לפני שהאבון, האיסורים באו אליו, הוא לא עשה את זה, אז מעוררים אותו על ידי האבון, על ידי האיסורים, סליחה. אז זה דבר פשוט, אבל הגמרא ממשיכה ככה, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. זו גמרא תמוהה ביותר. היא תמוהה בכמה וכמה סיבות. הסיבה הראשונה, קודם כל תראו לי מי זה הבן אדם, שפשפש ולא מצא, כן? הוא חיפש, עבר על כל השולחן ערוך, סעיף סעיף, לראות אם הוא בסדר, הוא אמר וואלה, סימן וי, סימן וי, סימן וי, סימן וי, וואלה, אני ישר מחר בא אליו, זה אפשר לעבוד אצלו תור, לקבל ברכות, מה זה, צדיק הדור. איזה אדם, משה רבינו לא היה עובד במבחן הזה, נכון? משה רבינו היה בודק את עצמו, הוא היה מגיע, אנחנו הרי לא יודעים בדיוק מה היה החטא של משה רבינו, אבל הוא חטא, נכון? 15 פירושים שם, מה היה החטא של משה רבינו, משהו הוא חטא. אז
כן. זה כן קיימת,
אתה
מוכן.
מי?
כאילו מצוות. בכלל, בן אדם, זה כן. צריך שבן אדם זה שיש לו חטאים, זה לא אומר שעכשיו הוא עושה לעצמו מבדק, והוא לא מוצא משהו, כי זה פשוט היה משהו
חד פעמי. אז זה מה שהוא צריך לחפש עליה, זה בדיוק המושג לפשפש. הרי מה זה לפשפש? לפשפש זה לחפש טוב. נגיד שפלוני כל בוקר לא נפל שחרית, הוא לא צריך לפשפש, הוא יודע שהוא לא נפל שחרית. הפשפוש הוא לחפש את הדווקא, את האירוע החד פעמי הזה, זה מה שאומרים לך לעשות, כן? תחפש את האירוע החד פעמי, יוצא הדופן, שאתה לא מודע לו, שהוא לא צף אצלך ישר, כן? באים לאדם, לא שומר תורה מצוות, חלל שבת, אתה יודע, זה. תגיד לי, יש לך עבירות? אתה אומר, בטח, הוא שולף לך בלי סוף, כן? לא חסר לו, הוא טוב בזה אפילו. לא עליו אנחנו מדברים, אומרים לאדם שלא עובר עבירות בדרך כלל, אלא פה ושם מפליק לו, כן? ומה קרה? עד עכשיו, בגלל שלא היה איסורים, הוא לא שם לב לזה. אומרים לו, באו עליך איסורים, תפשפש ותמצא, כן? עכשיו, הוא פשפש ולא מצא, אז איך זה יכול להיות? איזה אדם מפשפש ולא מוצא? מה זה? לא ייתכן הדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, לא מובן איך התהליך הזה עובר. בוא נקרא, מה אמרנו? איך הוא אמור לעבוד? הוא אמור לקחת את השולחן לעוף ולהתחיל לעבור סעיף סעיף. הוא יעבור אור החיים, כל הזה, כלום. התחיל יורד דעה, ואז הוא יגיע לסימן רשמיו, סימן רשמיו, מה כתוב, מה צריך לעשות? ללמוד תורה. אז גם בתוך רשימת החטאים שלו, הנה, הרי אנחנו מדברים פה, אם המסקנה שלנו שדובר באדם שלא לומד תורה, כן? שהוא מבטל תורה, אז כשהוא יגיע לסעיף הזה, ביורד דעה, שצריך ללמוד תורה, הוא יגיד, הנה, מצאתי את החטא שלי, אני מבטל תורה, כן? זה מאוד מאוד, למה הוא לא רואה עלה על זה כבר ברשימת הסימנים? הדבר השלישי זה הניסוח הזה, יתלה בביטול תורה, מה זה יתלה? יתלה בהלכה רבותיי, זה מצב שאנחנו לא בטוחים שזה ככה, אנחנו רשאים לתלות את זה בזה. זה המושג ההלכתי יתלה. כן, באה אישה עם קטם נידה. עכשיו, אם הקטם הזה בא מהמקור, אז זה אסור, אם זה בא מפצע, היא מותרת. אז אם היא קיבלה באותו יום מכה, היה לה איזו בדיקה רפואית, אנחנו תולים את הקטם בזה. אנחנו לא יודעים שהקטם מגיע אכן מהפצע. גם פצע מותר, כן? אנחנו לא יודעים. אנחנו תולים, ההלכה מתירה לנו לתלות את זה בזה. בסדר? אז גם פה זה, לא שאני בבית יודע שביטול תורה גרם לזה, אני תולה את זה בביטול תורה. מה פתאום? לכאורה, מה? אחרי שעברתי על כל העבירות ולא מצאתי כלום, אז אני יודע, זה רק ביטול תורה, זה מה שנשאר לי. הקושיה הרביעית, מה יעשו אנשים? נשים הרי לא מצוות בלימוד תורה וביטול תורה במובן הפשוט של המילה, כן?
יש המשך,
נכון? ואם לא מצא אפילו את זה, יתלה ביסורים של אהבה, בידוע שהם ייסורים של אהבה. זה, ההמשך הזה הוא עוד יותר קשה, כמובן.
אם היתלה הזה הוא נכון, אז אין
מה להמשיך. אתה יודע מה? תכף לפי הסבר שנסביר, תראה שגם זה מתורת. הנה חינם, בסדר? אתה יודע מה? עוד רבה. מה יעשו אנשים? הפסוק נחבא סדר אחינו ונחקור ונשוב עד אדוני הוא פסוק כללי. עוד יבואו הפמיניסטיות ויגידו, מה איתנו? למה נגרע חלקנו? אנחנו רוצות גם כן לעשות תשובה ולחפש דרכנו וכו' וכו'. אם לא נמצא מה נעשה, נתלה ביטול תורה, הרי אנחנו לא חייבות על ביטול תורה. אז מה רוצים החיים שלנו בכלל? קיצור, יש לנו פה עוד שורה ארוכה של קושיות בנושא הזה, ולכן אני יודעתי נראה פשוט לומר דבר כזה. ואני עכשיו מקצר, ושיבאתי פה את השיעור אז, הבאתי עוד הרבה מאוד קושיות, כי מפני שאז, כמו שאמרתי, לא מצאתי לזה סמך. וכל מה שבניתי היה שאין לי הסבר אחר. סקרתי הסברים נוספים, וראיתי איך כולם קשים, ובסוף הגעתי למה שהגעתי. עכשיו, אחרי שמצאתי שבעל ספר העיקרים אומר את זה מפורשות, אז אני כבר מקצר את התהליך וקופץ ישר להסבר שלנו. ההסבר אומר דבר מאוד מאוד פשוט, רבותיי. ביטול תורה אין משמעותו ביטול תורה, כן? שלא למדת איזה רגע אחד. מה פתאום? זה כבר היית אמור לעלות כשחיפשת מה אתה לא בסדר. יתלה בביטול תורה, בוא נגיד ככה, איפה הטעות העיקרית שלנו בציור שציירנו קודם? אנחנו מדמיינים יהודי שלוקח שולחן ערוך מהארון ומתחיל לבדוק סעיף סעיף. לחז"ל היה שולחן ערוך? לא. מאיפה, איפה אדם אמור לפשפש, בתוך מה הוא אמור לפשפש? בתורה, מה הוא עושה בתורה? הוא לוקח שני מאגרים, מאגר אחד זה הזיכרונות של מה עשיתי, מאגר שני של הזיכרונות מה התורה אומרת לעשות, נכון? אני יודע, כל אדם, צריך להניח תפילין כל יום? כן. צריך לשמור שבת? כן. צריך לאכול כשר? כן. אני יודע את זה, נכון? אז אני משווה בין מה צריך לעשות למה עשיתי, ומחפש אם יש התאמה או אין התאמה. היום בוורד יש מין תוכנה כזאת, אתה לוקח שני קבצים, עושה התאמה ביניהם, כן, שני קבצים דומים עם גרסאות מאוחרות, שם מראה לך את כל ההבדלים ביניהם. אז אני מחפש את ההבדלים בין זה לבין זה, נכון? בדוק וישווה. אבל הוא לא מצא. אז מה הבעיה, רבותיי, שלו? יתלה בביטול תורה. יתלה את זה שהוא לא מצא בביטול תורה. לא למדת מספיק חביבי, ולכן אתה לא יודע אפילו מה היית לא בסדר. הרי ברור שמשהו היה לא בסדר, יש עונש, אין עוון בלוחת. אז לכן אין צריך ניסורים בלעוון. אז ממילא ברור שמשהו היה לא בסדר, זה שלא מצאת, זה לא מפני שלא עשית שום דבר רע, אלא הנה שלא למדת מספיק מה לעשות. ולכן אתה לא יודע, יתלה בביטול תורה, תתלה את אי ידיעתך בזה שביטלת תורה. אומר את זה מפורשות בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, בוא נקרא דברה מבפנים. ששורה אחת צרה, דברים פשוטים ביותר. לא נעריך בזה יותר מדי, איפה זה? שנייה אחת. רגע. כן. פשפש ולא מצא. אומר ספר העיקרים, רצה לומר, שלא מצא שאין כפי הסיבה השנית, יתלה בביטול תורה, כלומר בחסרון ידיעתו, שאם היה בקי בתורה ומצוותיה, ואם לא היה בקי בתורה ומצוותיה, ועל כן אינו מכיר החטא כדי שיזהר ממנו, על דרך ולא עם הארץ חסיד. פעם משנה בפרקי אבות שאומרת שאתה יכול להיות הצדיק הכי גדול עם הרצונות הכי טובים, אבל אם אתה עם הארץ לא תוכל להיות חסיד. למה? כי אתה לא יודע מה לעשות, אתה תעבור עבירות. כן? ואם לפי שאינו יודע להבחין על איזה צד אפשר שיגיעו עליו איסורים וכו' וכו'. כן? כלומר, רואה פה בספר יקרן דבר מאוד פשוט. כן? יתלה בביטול תורה, כלומר בחסרון הידיעה. אני אומר, זה קפצתי בכיסא שראיתי את זה. אני כבר שנים עביר את השיעור הזה בכל מקום. חיפשתי ברוב המקור, עוד לא מצאתי. תראו איזה יופי, זה היום הכלי שנקרא פרויקט השוט. כן? זה פעם היה צריך להיות תמיד חכם, היום צריך להיות איש מחשבים. צריך לדעת לחפש טוב בכל הספרים הזה. היה לי עכשיו איזו שאלה הלכתית מסוימת מאוד מאוד סרוכה. והיה נראה לי לחדש באיזשהו משהו מסוים. אבל היה יכול להיות חידוש גדול מאוד. שלחתי למורי ורבי הרב אריאל. שלחתי בחזרה כל הראיות שהבאת כולן טובות. אבל להתיר איסור דאורייתא כזה, תביא מישהו שאומר את זה אחרת, אני לא יכול לחתום על זה. איפה אני אביא לך? לא מצאתי זה עד היום. אבל תחפש. חיפשתי. יש איברובוקס, יש באינטרנט. בסוף מצאתי איזה ספר יריות שלמה. לא יודע, אפילו מי זה מחבר, הרב פיין סילבר אחד, משהו. זה, דווקא הרב אריאל אמר לי, הוא, כן, בטח, ישר ידעתי את זה, כן, הוא אומר מפורש אותו חידוש, יופי, אנחנו מסודרים, הכל בסדר גמור, כן? אז, בכל אופן, לענייננו היום אפשר למצוא הכל, רק צריך לחפש, אפשר למצוא הכל. אז הנה הספר העיקרי, אומר את הדברים מפורשות, תודה רבה, יישר כוח. אני רואה שאתם לא חוששים לזוגות פה. רגע, נעשה פה איזשהו קטן. לא חוששים לזוגות, אם לא חוששים לזוגות, אפשר כבר גם למצוא קלה? כן? שלוש, הבנתי. יש הרבה כאלה שחוששים לזוגות, זה כנראה אחד ההסברים לתופעת הרווקות המאוחרת היום. הם חוששים לזוגות, לכן הם לא מתחתנים. פתרון מאוד פשוט לבעיה. אז אם אתם לא חוששים לזוגות, אז קדימה, חבר'ה. טוב, בקיצור, ועכשיו, ואחר כך מצאתי שגם רב שלמה מרדונסק, בתפארת שלמה, על ראש חודש, על הפסוק, אדוני יהיה לי בעוזרי ואני אראה בשונאי, כן? הוא שואל איך יכול שדוד המלך מבקש לראות בנקמת צונה וכו' וכו', ואז הוא מסביר את זה על דרך הדרוש, נקרא ככה משפט אחד מעיקר הדברים שלו בעניין הזה, כן? זאת אומרת ששונאיו של דוד המלך זה חוסר הידע שלו, כן? מה שהוא לא יודע. ובזה פרשו המפרשים, יתלה בביטול תורה, דהיינו שאינו יודע לבחון איזו עבירה ומצווה. אז מעניין מאוד שכותב פה פרשו המפרשים, אני לא מצאתי את זה, כן? הוא מציג את זה כאילו זה משהו כזה שיש. כאלה שאומרים את זה, אני הפכתי את העולם, לא מצאתי לפני מישהו שאומר את זה, אבל אדרבה, זה לא רק שהוא אומר את זה, בעל תפארת שלמה עצמו, הוא אילן גדול התעלות בו, היה גאון עולם אדיר וכולי, אבל הוא גם מציג את זה שם פרשו המפרשים, אז עכשיו אנחנו מה שנקרא מסודרים, הפירוש הזה הוא פירוש פשוט, בראשונים ובאחרונים, כן.
איך זה נופל לראשון ביטול תורה?
או, זה בדיוק העניין, זה החידוש פה. אנשים חושבים בדרך כלל שמתי, מה זה ביטול תורה? לא למדתי, זה ביטול תורה. לא. החידוש פה הוא שביטול תורה, יש השלה ארוך שנדבר על המושג הזה, ביטול תורה באיכות, כן? ובעצם אומר השלה, ביטול תורה באיכות משמעותו היא, שבאותו זמן, אם היית יכול להשיג יותר ולא עשית את זה, זה ביטול תורה, כן? עכשיו, אם אדם לומד בזמן מסוים משהו, הרי מה קורה פה? צריך לזכור, אם היה מדובר פה באדם שלא למד לפני זה, שהוא סתם, הוא ישב מסתכל על הגב ומסתכל על התקרה, אז הוא כבר לפני זה בפשפוש הוא היה מוצא, נכון? והם אומרים לו, לא חביבי, אתה פשפשת ולא מצאת. למה? אמרת, מה זה, סדר? אני, בסופו שהייתי ראש ישיבה בשבילו, עשינו כבר מסוימת לחבר'ה, שזו שאלה חינוכית אצלם, זה נכון או לא נכון, אבל ניסינו את המהלך הזה גם כן, קראו לזה מין טבלת מראה עצמית. זה מין דף כזה שאדם מקבל, הוא רושם לעצמו, לא צריך לראות את זה לאף אחד, כן? יכול, אם הוא רוצה, למנות לו משפיע, שאז הוא משתף אותו, אבל זה ראש ההחלטה שלו, של נוכחות בבית המדרש ולימוד, כן? המטרה הייתה, אני אמרתי אז להרבה חבר'ה, שאני מרגיש שחלק גדול מהבטלנות, נובע מזה שאתה פשוט לא שם לב כמה אתה מבטל. כי בעיקר בישיבה גבוהה, שאתה לומד כל כך הרבה שעות, שיעור א' במיוחד, אתה מגיע אחרי ישיבה תיכונית, שבה חצי מהיום אוטומטית פחות או יותר מנוצל לדברים אחרים. אתה פתאום לומד כל כך הרבה שעות, אתה לא שם לב שלמדת רק 10 ולא 12, זה נראה לך המון. 10 שעות לימוד זה המון? יכולת ללמוד 12, אתה פשוט לא שם לב לזה. אתם בואו קחו טבלה, פתק שנמצא לכם בכיס, כזה כתה, נתפסנו לחבר'ה, תמלא לעצמך כל יום, מתי הכנסת, מתי יצאת, יצאת לפלאפון, תרשום מה קורה, יש לך פתאום איזה טלפון חשוב, מהרת סוגריים, מן הראוי היה לעשות שלא, לא כל רגע לרוץ לטלפונים וכו' וכו'. תנסו את הזמן, אני היום לא יכול להרשות לעצמי דברים כאלה. אתמול בערב הייתה לי שיחת טלפון עם איזה בחוץ שקרה משהו ממש דחוף. דיברתי אותו, דיברתי, אחרי איזה שעה הוא לומד בישיבה ביפו, כן? והיה לו שיחה עם הרב מלי, ראש הישיבה, שהוא קבע. אז הוא אומר לי, אחרי הרב מלי קרא לי, אני חייב עכשיו להפסיק את השיחה. טוב, אמרתי לו, תתקשר אליי יותר מאוחר, זה דחוף. הוא מתקשר ב-12:30, אחת משהו כזה, לא שמתי לב שהוא התקשר לטלפון היה לשקט, לא עניתי לו. בבוקר אני כבר רואה שהוא כבר, מה שנקרא, בלתי הפיך, כן? הוא כבר קרה עם זה משהו שלא היה, שלצערי הרב לא היה צריך לקרות, כתוצאה מזה שלא דיברתי איתו, לא יודע אם הייתי מצליח למנוע, לא משנה, אבל קרה מה שקרה, איזה נטפות מצפון היו לי וכו' וכו'. יש שלב בחיים שבו אתה כבר לא יכול להיות, היום אני צמוד לדבר הזה, כמו חמצן לנשימה, לא יכול להיות בלי הפלאפון דקה אחת. ברוך השם שיש שבת. אתם בחורים צעירים, תגיעו לישיבה, שימו אותו בצד, שימו בארון, ראיתי שבו יש שלט, לא להכניס פלאפונים. בבית המדרש, אני מבקש מחילה מהמשלטים שאני כן הכנסתי את השגת שלי פנימה, אבל אין לי ברירה כמו שאמרנו. אבל ברור ישיבה לא צריך, בוא נגיד כן צריך, אבא, אמא, התקשרו, אתה יוצא, אתה לא שם לב כמה זמן דיברת בטלפון וכו' וכו' וכו'. אמרתי, בוא תעשו טבלה כזאת, תרשמו לעצמכם ותראה מה קורה. הוא מסתכל בטבלה, כשהוא היה תוך כדי החיפוש, הוא מסתכל בטבלה, הוא רואה שהוא בסדר גמור, הוא למד כל הזמן. לכן כשהוא יהיה לרש מבב, הוא לא שם לעצמו איקס על ביטול תורה, הוא בסדר. כשהוא גמר את כל אבן העזר לעבור, אז הוא גם לא תתלה בביטול תורה. זאת אומרת, מה קרה? למדת או לא למדת נכון. וכאן אני רוצה לומר את הדברים החריפים הבאים, שביטול תורה זה ללמוד תורה, לא הלכה למעשה. כאשר אדם, אני אומר שזה משפט מאוד חריף, אמרתי אותו פה לפני 5 שנים, ואמרתי שכנראה מאז שאני, אחרי שאני אמר אותו, לא יזמין אותי פה יותר, ולא, הנה, כן יזמינו, אז אני יכול להגיד עוד פעם, שעולם הישיבות מגלגל פשע, נורא והיום, בזה שבחורי ישיבה, אני דבר כרגע על עולם הישיבות הגבוהות, אז הוא כרגע ישיבות תיכונית עולם אחר, לא מבין בזה מספיק, לא עסקתי בזה בימי חיי, בחור ישיבה, חובש הספסל בית המדרש, מתחילת שיעור א', עד ה', ו', ז', ח', לא משנה י', איפה הוא נמצא, כמה שנים הוא למד, לרוב, אלא אם כן הוא המשיך מה שנקרא למסלול של הכשרה תורנית, להיות רב וכדומה, יוצא מהישיבה והוא לא יודע הלכה, גורנישט מתגורנישט. בואו נעשה מבחן, אני מוכן, עשיתי מבחנים כאלה לחבר'ה, בישיבות שונות ומשונות, התוצאה הייתה קטסטרופה מוחלטת. חוסר ידע הלכתי מובהק, אחד. שתיים, גם אלה שידעו, ודאי הוא יכול לדעת הרבה יותר. הם למדו 12 שעות ביום בישיבה, כל מיני סוגיות, בגמרא, בש"ס, כל מיני מקומות, איזה חצי שעה ביום משנה ברורה. אז אם הוא בחור מאוד מוכשר, והוא התמיד תמיד, הוא באמת את סדר בוקר הזה, אתם יודעים, מתי איפה דוחפים את המשנה ברורה הזה? שזה סדר הלכה כזה ברוב הישיבות, אחרי תפיית שחרית. זה הזמן הכי טוב לדחוף שם כל מיני דברים שלא, באמת לא צריכים אותם. כן? כי הרי ככה, הראש שלך עוד במיטה, הבטן כבר בחדר האוכל, בוקר אחד אתה לא קם, בוקר אחד החברות שלך לא קם, בוקר אחד שניכם לא קמים. ואז קיצור, ככה זה נראה גם כן. אבל בוא נגיד, לא, הוא מהצדיק האמיתי, כל בוקר הוא בשחרית כמו שעון, ולומד חצי שעה משנה ברורה כמו שצריך, ויש לו זיכרון טוב, אז לכן במבחן בהלכה הוא יקבל ציון סביר, בסוף שיעור ה', דרך אגב, לא לפני זה, כן? כי כדי להספיק צריך חצי שעה ביום, צריך הרבה שנים כדי להספיק את המשנה ברורה. אז הוא יקבל ציון סביר על הידע שלו בפשט הלכות תפילין וציצית. אבל כמה שעות הוא היה יכול להיות עכשיו בקיא, גם הלכות שעת נז וכתובת קעקע וכיבוד אב ואם ולשון הרע וכולי 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 וכולי. בזמן הזה מה הוא עשה? הוא למד גט שנזרק באוויר ונשרף. חשוב מאוד, מחר הוא הולך לגרש את אשתו, ואחר כך איך הוא יגרש אותה, הוא יזרוק את הגט באוויר, הוא יישרף, עכשיו הוא לא יודע אם גורשת, לא מגורשת, מה לעשות? אני נורא, עכשיו הוא נזכר, למדתי בשיעור ב' של מה קורה שם, כן? וכולי וכולי, זה תלוי בחקירה, עם הגט הנתינה והקבלה, ועם אישה שלא קיבלה, אז האם זה צריך בגברה או בחפצה, כן? זה המקום היחיד של האישה קוראים גברה, יש שם שיטה שאומרת שמה, זה שבדרך כלל צריך שהאישה תקבל גט, זה מפני שצריך קבלה ביד, אז אין קבלה. שיטה שאומרת לא, אישה שזרקו לפניה ולא קיבלה, מפני שהיא לא רוצה, אבל פה זה נשרף, ולא הייתה יכולה לקבל, אז לכן היא הקבלה, לא מוכיחה שהיא לא רוצה לקבל את הגט. הבנת את הפלפול הזה? נחמד מאוד, אני תמיד יודע לפלפל פלפולים עד מחר גם כן אם תרצו, כן? מה זה מועיל לבחור תורה בבניית עולם התורה שלו? זה מועיל, אוקיי, זה מועיל, חסך לזה, תורה קדושה. זה לא מועיל כמו שמועיל מסוגיה בלכות כיבוד אביהם. זה לא מועיל כמו שמועיל בסוגיה בלכות תפילה. מה הוא יעשה אם זה חול המועד יסמס לי כמו שפעם מישהו סימס לי באמצע תפילת חול המועד? הרב, אני באמצע תפילה ושכחתי יעלה ויבוא, מה עושים? טוב, שכחת לו חזרה, לא חוזרים, או כן חוזרים, לא משנה איפה הוא היה, כן? חולה וחולה, ותגיד אותה ששכחת בחול המועד ולא ביום טוב. מה היית עושה אז? עם זה, פעם היה שימוש תמיד החכמים, מה עם השימוש תמיד החכמים? כן? ריבונו של עולם, איך אדם, מה הוא יעשה? כן? ערב אחד אני התפעלתי ערבית באיזה שטיבל. כן? קיצור, ניגש איזה יהודי ודוחף את היד, ישב לידי איזה מישהו, דוחף את היד לצדקה, באמצע קריאת שמע או משהו כזה. ראיתי על הפרצוף של היהודי שהוא בעצם לא יודע מה לעשות עכשיו, כי מה, נחמיר, רגע, מה נפשך? אם צריך לתת לעני צדקה עכשיו, ביטול עשה דאורייתא של נתון תיתן ולא תעשה שלא תקפוץ את ידיך, ואם אסור לתת לו אז קריאת שמע, כן, אסור שום פנים אופן להפסיק קריאת שמע הפסק שלא צריך, אז יש בזה סעיפים בשולחן ערוך, מה מותר ומה אסור להפסיק קריאת שמע. כולם יודעים את הסעיפים האלה? כל הנוכחים פה בחדר, זו פה, אתם עוד בחורים צעירים, שתהיו בשיעור ואף, תדעו את הסעיפים האלה בשולחן ערוך, אני חותם לכם שתלמדו בישיבה כמו שאנחנו יודעים בישיבות, לא תדעו אותם. ערבות בנקאית שלי, תרשמו עכשיו, תבואו אולי בעוד כמה שנים ונראה מה אתם יודעים, בסדר? מי יתיר את זה, את הדבר הזה, ריבונו של עולם, מי יתיר לעבור על דברי החפץ חיים בפתיחה לחלק ג' למשנה ברורה, שמעיד אני עליי שמיים וארץ, שכל מילה שלא למד הלכות שבת בעיון על בוריין, בחלל שבת, בכל שבת, בחילול שבת דאורייתא. ככה חפץ חיים כותב בשם רבי נתן לויטיץ. אז אני פעם דיברתי עם אחד מחבריי ראשי הישיבות, כפה שאני הייתי ראש ישיבה בשילה, וככה ניסינו לעשות בישיבה בשילה, שלומדים הלכה וזה, אז הוא אמר לי, מה אתה ממציא את זה? אמרתי לו, לא נעים לי להגיד לך, אבל תראה, אתה תגיע לעולם הבא, הוא כבר היה ראש ישיבה זה 30 שנה, אז לא יודעת איך שתיכנס כמובן ראש הישיבה, אני מבקש לעשות שטיח אדום, כן? לקבל את כבודי בכבוד הראוי לי, וכולי וכולי, ואז אתה תיגש לדוכן שם איפה שיושבים שני המלאכים, מה השם בבקשה? מוישה זוכמי, ראש ישיבת זה, במקרה, כן, אני גם ראש ישיבת שם ושם. בוא נבדוק, שנייה אחת, הסתכלו במחשב, אחד על השני, פדיחה לא נעים, אתה רואה שם, זה הדלת שלך. מה שם כתוב, מדור מחללי שבת, מה אתם רוצים ממני? וזאת תראה, הסתכלנו פה, עשינו בדיקה. הסתכלה בישיבה, למדו 50 חבר במחזור כל שנה. היית ראש ישיבה 30 שנה, כמה זה יוצא? עשו חשבון זריז? 50 כפול 30? כמה? לא, 50 כפול 30. 1,500 תלמידים עברו דרכך. עכשיו, 1,500 התלמידים האלה למדו 5 שנים בישיבת ההסדר שלך, ורובם עזבו אותה אחרי 5 שנים, בשנים האלה הם למדו כל מיני גיטים שנזרקו באוויר, הם לא למדו הלכות שבת, הם לא יודעים, הם חלילים שבת כל שבת בדאורייתא. עכשיו, כמה אמרנו? 1,500 כפול 50 שבתות בשנה, פעם אחת בשבת לפחות הם חלילים שבת בדאורייתא, כפול 50 שנה כבר שאתה ראש ישיבה, זה העבירות שנזקפות עליך, כי אתה חינכת אותם ללמוד לא נכון. כן? כתוב שהמכשילו יותר גדול מהנכשל, כן? אתה המכשילו בדבר הזה. אמרתי לו, אני לא רוצה לשבת שם במדור הזה בגיהנום, יש לי מספיק עבירות משלי, אני לא רוצה לצבור גם את עבירות של התלמידים שלי. לכן אני בישיבה שלי מחנך אותם ללמוד הלכה למעשה, ואתה תישאר ככה, תעשה אין בעיה, תמשיך. אל תדאגו, זה לא עזר, הוא ממשיך עדיין לעשות ככה, זה בסדר. אין, יש לו פתרון, האמת היא, שמעתי שהוא פעם אחת נסע לאומן, אז הוא כנראה בונה על זה, שגם שיגנס לגיהנום, יוציא אותו משם הרבנו, ותציאות ראשו. הכל פשוט, נפתרו כל הבעיות של אותו ראש ישיבה. כן, מה יעשו שאר ראשי ישיבות שלא נוסעים לאומן? מה הם יגידו? כן, איזה תירוץ יש להם לעניין הזה? כן? וכולי וכולי. בדרך כלל גם צריך לגדל פירות שהוא יוכל להוציא, ואותו ראש ישיבה, כפי שזכור לי, לא מגדל פירות, אז אני לא יודע מה יהיה איתו, איך יבנו יוציא אותו החוצה. אני אנסה לתפוס, זה ייפול לו, זה לא נעים, וכולי וכולי. בקיצור, עכשיו נחזור חזרה, בחזרה לרצינות. דברים פשוטים וברורים, לא צריך פה לפלפל יותר מדי. כל השעס והראשונים והאחרונים מלאים מזה, מי שרוצה יעיין, אני הוצאתי ספר שנקרא תורת הרואה, 10 שיעורים בתורת הרב קוק, יש שם פרק שלם שעוסק בנושא הזה, הבאתי שם את כל המקורות בראשונים והאחרונים, שמהם מוכח שזאת תכלל דרך הלימוד הפשוטה והברורה, אין טעם אפילו להאריך עכשיו, כך דבר שפתיים ואחלה מותר, תעיינו שם מי שרוצה יעיין, יעיין מי שלא, לא יעיין, אבל אני חושב שהמקורות שהבאתי שם הם זועקים בעד עצמם. אני רוצה כמובן להדגיש שהתירוץ הקלאסי שכולם אומרים, שצריך ללמוד כדי לפתח שכל של תורה וכולי וכולי. יעיין הוא סוגיה במסכת שבת, לא מפתח את שכל של תורה, הבנתם? זה למטומטמים. כן? סוגיות מסכת שבת זה, זה צריך מפגר כדי ללמוד אותם, נכון? אני חושב שגם מסכת שבת יש מספיק פלפולים של האחרונים, וגם מסכת סוכה, וגם מסכת ברכות, וגם וכולי וכולי וכולי, ובכל השעס. דרך כלל מה שאנחנו עשינו בזמנו בשבעה בשילה, רק אני אשלים משפט אחד, כן? זה שבבוקר למדנו סוגיות מסדרי נשים ונזיקין באמת, כן? אלא מה? שבחרנו את הסוגיות המעשיות יותר, מסדרי נשים ונזיקין, ופלפלנו בראשונים ובאחרונים, כפי שמפלפלים מכל הישיבות, כן? במסכת, יש בקידוש סוגיות מעשיות, יש בכל מסכת יש סוגיות יותר מעשיות ופחות מעשיות. למדנו מסכת נדרים, שזה סוגיות מאוד מעשיות, וכמה בעולם הישיבות השתברו קולמוסים, מסכת נדרים, אחת הישיבות, הסוגיות, המסכתות היותר למדניות, צריך ללמוד אותה בצורה למדנית, כן? הלכתית וכולי וכולי. ולא רק שלמדנו בצורה למדנית, אלא גם אחר כך היינו הלכה למעשה. בצהריים למדנו טור בית יוסף, אור החיים, ובערב היה חזרות ובקיאות ותנ"ך וכל דברים כאלה. כן, וככה בחור אחז גם מפיתוח יכולתו הלמדנית והשכלית, ומעיון תורה ועמל תורה, וזה מצד אחד. מצד שני, הוא גם למד הלכה למעשה. כן, יקירי. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, מצוין, עוד רבה, תעסוק דיני ממונות, תלמד דיני ממונות הלכה למעשה, אני מוכן לעשות מבחן, ובחוץ שכשבעה מחוץ שם ממוצע, בסוף מסכת דבר בטרה, ואני אברה מה הוא יודע בדיני שכנים, גורנישט מתגורנישט, כמו שאומרים אצלנו בפולין. אני לא מוכן, עשיתי את המבחנים האלה, כן? וחבר'ה שלמדו בישיבות שונות ומשונות, חרדיות וציוניות וטובות וקלשון, אומר לך חד משמעית, ממש שום דבר, כן? יש לי דרך כלל חבר, שהוא גם אוחז בדרכי בנושא הזה, הוא לא מכהן להם כרב, הוא רמב"מיסט כזה, כן, עובד במחשבים ומפרנס מזה, והוא תמיד חכם גדול מאוד 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 ממש. רק הוא מצטנע לה כלים, אף אחד לא יודע. עכשיו הוא גם כשזה אחד שאוהב להתווכח, פעם אחת נוכחתי איתו באיזה פורום כזה, ואני התחלתי להתווכח עם איזה מישהו. אז אני ידעתי שאני, מה אני יכול להתווכח? אני אמרתי, בוא, יש שם כמה חבר'ה שישבו, למדו, מסך דבר בקם. אמרתי לו, נגיד, קוראים לו מוישה, אמרתי לו, מוישה, בוא, תבחן אותם. הוא קרא אותם לחתיכות, הוא הראה להם שהם לא מבינים כלום, גם בלימוד הם לא יודעים שום דבר, כל מה שהם אמרו, זה לא מתחיל בכלל, שטויות עגבניות, כולי וכולי. אבל זה היה טוב, זה סתם היה בשביל ההנאה שלו, מותר לבינם ליהנות קצת בחיים, כן, אבל אבל שאלת שאלות הלכתיות פשוטות, כן, שאלות הלכתיות פשוטות, בדיני רבה כמה, כל מיני דברים בדיני נזיקין, שרוב דיני הנזיקין הקלאסיים של ארבעה אבות וכולי וכולי, צריך לסך דבר כמה, לא ידעו שום דבר ממינם לשמאלם, ידעו לפלפל בשאלה של החקירה, בתחילת המסכת, כן, למה המזיק משלם כאשר ממונו הזיק, או יופי, אז ילמדו קהילות יעקב סימן א', בסדר, כל הכבוד להם. האם זה מפני שממונו הזיק והוא אחראי על הממון שלו, שזה נחשב בגרמה שלו, ויש לו אחריות לשמור את זה, צריך לעשות ככה עם האצבע, משהו, משהו, מכל הכיוונים, יפה יפה. טוב, נופת צופים. מחר שיבוא אליהם מישהו ויגיד, האוטו שלי פגע באוטו של השכן, הם יודעים לענות על השאלה מה עושים עם זה? לא. ואין שום סיבה בעולם שלא ידעו. שום סיבה, זה הכל קשור אליה, שהם נתקעים, שלב לפני, שמגיעים להלכה למעשה. כן, במקום לעשות הבירור הלכתי בסופו של דבר, הם נתקעים שם. עכשיו, כל כך פשוט גם, היום הדברים האלה נמצאים נגישים, ומאחורי כל פינה הם נמצאים, היום המון מהמדורות, שכל מיני שטיינזצים וזה, למיניהם יש לך את הבירור הלכה שם, ובסוף, כל כך פשוט ללמוד ככה, הלכה למעשה היום, כן, שזה לא כזה מסובך, אפילו לומדים דף יומי, אנחנו בשילה. בזמנו, אני תמיד לא הייתי חסיד גדול של לימוד דף יומי. והסיבה הזאת, אמרתי, במקום שבלבטים, לימדו לי חוצצית, לומדים לי כל מיני סוגיות אחרות. ידידי, הרב אברהם וסרמן אמר לי, אתה סתם צועק באוויר ולא עושה שום דבר אלטרנטיבי. תעשה שיעור דף יומי, הלכה למעשה, אתה יודע, בסדר, ואז לפני 3 שנים שהתחילו, התחלתי להעביר שיעור, בשילה בדף היומי, אנחנו לומדים הלכה למעשה. בסוף השיעור, אנחנו, שוב, זה בא לבעתים, יש לנו שעה ללמוד וכולי, אני לא נכנס כל הפלפולים, כל שנות הראשונים. בסוף השיעור, מסכמים את המסקנות ההלכתיות, כן? יום אחד היה זה אורח, בשבת, הגיע לשילה, בא לשיעור שלנו. בסוף השיעור אני קורא את ההלכות, ואני, וואה, אני כבר ארבעה סבבים לומד אף יומי, מעולם לא חשבתי על הרעיון לעשות דבר כזה. נורא פה, נורא אלמנטרי, לא כזה מסובך, זה לוקח עוד 5 דקות. כן? ואתה יודע, הלכה למעשה. בקיצור, השאלה הנשאלת, רבותיי, היא, האם אתם רוצים לחפש דרכינו ולחקור רע, ולשוב עד השם, או להישאר במקום שאנחנו נמצאים בו היום? אני שואל פה שאלות קשות, אני יודע שהן שאלות קשות, הן לא פשוטות בכלל, ואני יודע שאני זועק מראה נגד מה שנעשה ברוב הישיבות היום לכם, אני אדגיש, ברוב, ברוך השם שבשנים האחרונות יותר ויותר ישיבות מרימות את הדגל הזה, יש כמה דוגמאות מפורסמות, ישיבת תורת החיים, פשוט הרב טל שמוביל קו דומה מול הקו שהובל לנו עכשיו, ושונה קצת, הישיבה בקרני שומרון שלומדים ככה, קוראים לזה עליבא דהלכתא קצת אחרת, הר ברכה, אלה ישיבות שבהם אני חושב פחות או יותר הקו הזה קיים, אני לא זוכר כרגע מקומות נוספים, אולי יש עוד, אני לא יודע, אני כבר היום קצת פחות בקי במה שנעשה בעולם הישיבות וכולי, אז ברוך השם התופעה הזאת מתחילה להתרווח, היא קיימת בהחלט בעולם הישיבות הספרדי, ישיבת כסר רחמים למשל, שהיא הייתה בעיניי המודל, אני למדתי בישיבה ברמת גן, את התקופה הייתי הולך לשמוע שיעורים קבועים אצל הרב משה לוי זצ"ל, מי שמכיר, בעל הנוחת אהבה, ועוד מרבני כסר רחמים, וככה ראיתי שם, זאת הדרך שלהם, דרך כלל זאת הדרך הסלולה שהייתה ברוב הישיבות בעולם בכלל, גם באירופה, כן? גם אצל אשכנזים. אלא שב-200 שנה האחרונות התהפכו היוצרות, ועולם הישיבות הליטאי קבע קו אחר, והוא הקו שקיים לנו היום בתוכנו. כן? ויש איזה מין ניסיון כזה להציג את עצמנו כאילו אנחנו המשך וולוז'ין, מכירים את הביטוי המשך וולוז'ין? כן? אז אנחנו המשך וולוז'ין ולכן אסור לנו ללמוד אחרת למה שלמדו בוולוז'ין. אז קודם כל דבר בוולוז'ין למדו ממסכת ברכות עד מסכת נידה, דף אחרי דף, לא למדו את המסכתות הלמדניות הישיבתיות, הביטוי הזה שנהיה היום, המסכתות הישיבתיות לא היה בוולוז'ין קיים בגרוש, זה דבר ראשון. ודבר שני, גם הרבה פעמים כל הנטייה אותי של המשך וולוז'ין, לפעמים הוציאה אותי מדעתי, היום שמעתי ברדיו, זה רב מדבר, וכולי וכולי, בעקבות פרשיית הרב מהצפון, אז הוא אומר, כל זה המצאה של הדור האחרון, של כל מיני מקובלים ספרדים, ושל כל מיני חסידים, של כל מיני דברים כאלה, אנחנו שלמדנו בישיבת מרכז הרב, לא מכירים דברים כאלה, דבקות בצדיקים, זה לא דרכנו, וזה לא זה. מה, מרכז הרב, דבקות בצדיקים, לא, אין שם חינוך דבקות בצדיקים? אז רציתי לקרוא לכם פסקה מאורות ישראל, שבה הרב מדבר על הדבר הזה בצורה מאוד מאוד ברורה וחריפה, כן? ובה אנחנו נסיים, אני חושב שהיא מאוד קשורה לעניין שלנו גם כן עכשיו, תכף תראו למה זה מתחבר אחד לשני. פרק ג', פסקה ג', קל לזכור את זה. הדבקות בצדיקים, אומר הרב, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם, עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אדם רוצה להתפתח, שידבק בצדיקים. אלא מה? טוען אותו רב, זה יכול לגרום לך לנזקים? אומר הרב בהמשך, נכון, כן? אבל צריך שמירה גדולה. שאם יתאב בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. כלומר, לכל צדיק יש חסרונות, קל וחום לצדיק שמתגלה בסופו של דבר שהוא מלא חסרונות, אתה לא נזהרת בשביל שנדבקת בו, ואתה תקבל את החסרונות האלה אליך. אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט, מסיים הרב את הפסקה. ובעצם מה הוא אומר פה עכשיו? שהדבקות בצדיקים היא דבקות בצדיקים ולא בצדיק. ואמונת חכמים היא אמונה בחכמים ולא של חכם. וזה מה שפותר את כל הבעיות. כי אם אנשים היו ככה דבקים בצדיקים ולא בצדיק אחד, לא היה כל שום דבר. נגיד, ניקח את הסיפור הזה עכשיו, לא משנה, לא יודע מה קרה בסיפור הזה. נגיד שקרה סיפור שרב מסוים הדריך אנשים בצורה לא נכונה. אז אם האנשים האלה היו דבקים לא רק ברב הזה אלא ברבנים נוספים, אז היו הולכים שואלים אותם, אמרו, מה פתאום, לא ייתכן דבר כזה? והיו מיד מתעוררים. אלא ברגע שיצרו מצב שיש רק רב אחד שאחר על פיו הולכים, אז יכולים להגיע לידי מכשול. ולכן המתכון הפשוט שהוא מתכון ניצחון 100%, לא יכול, אין פצועים בשטח. מה? עשה לך רב, יש בזה פירושים שונים בראשונים, אבל גם אלה שאומרים שהכוונה היא רב אחד, הכוונה היא חוט שדרה מרכזי ועוד קשר עם רבנים נוספים. כן? תעניין שם בפרשנים הראשונים, עכשיו בדיוק יצא מאוד יפה, מי שרוצה יעיין באיש שחווה אותי למונת איתך, שנכון התורה בארץ, אז בגיליון האחרון שיצא, הפעם 3 חודשים יוצא, ואם בהתחלה שיחה שמורי ורבי רב ליכטנשטיין זצ"ל בנושא הזה, וזה יום עיון בגוש קטיף לפני 15 שנה, שהוא סוקר את כל שעות הראשונים, אמרי, א', שרוב הראשונים ברב פרשו בדיוק ההפך, שעשה לך רב, הכוונה היא אל תחליט לבד, אלא תתייעץ עם תלמידי חכמים. אפילו אם אתה בעצמך תמיד חכם, תתייעץ עם תלמידי חכמים אחרים. מבין, הגמרא בחולין, רב הונא, שהיה אוסף עוד 9 חכמים איתו, כדי להתיר טרפה. רב הונא היה צריך אותם, הוא היה גדול מהם, כן, אלא מה? אל תתיר לבד, אלא תשאל אחרים גם כן. זה היה פשט ברוב הראשונים שם. גם אלה שאומרים שתעשה לך רב, הכוונה יהיה רב אחד מרכזי, שהוא הדמות שלך, אבל אתה בקשר גם עם רבנים נוספים, כן? זה הפשט של המודע, וזה מושג, אמרת חכמים. כשעם ישראל מצווה ולא תטורו, ולא תסור, על מה הוא מצווה ולא תסור, על איזה גוף, למי הוא, ממי לסור לסור, לא אומר שהחכם אמר, למה שמה, מי אמרו? בית הדין הגדול, בשקת הגזים, שיושבים 71 חכמים. שם לא יכולה להיות טעות, הם מורמים מטעות, אומר הרמב״ם. כן? אבל כאשר יש אדם אחד, יכולים לטעות. עכשיו, זה וזה את הדרך של הרב, דבקות בצדיקים, אלא דבקות בכלל הצדיקים, אנחנו מכירים את כל הצדיקים וכו' וכו'. תראו, למשל, זה שאתם עושים פה ישיבת בני זמני, ומה עושה ישיבת בני צבי? מבין, פה כל מיני רבנים, סוגים שונים, כן, הרב הזה והרב הזה והרב הזה, וכו' וכו'. עד כדי כך שמביא אפילו שגיץ כמוני. אז בעצם מה אומרים לכם? אנחנו רוצים שתשמעו כל מיני דרכים, כל מיני שיטות וכו' וכו'. תלכו לאחינו החרדים, היקרים עוד שאני מוכיר אותם. אני מבטיח לכם שבשום ישיבה לא מביא משהו שהוא לא בדיוק בדרך של הישיבה וזה, כן? היה בזמנו, התקשר אליי פעם אחת, איזה חבדניק אחד, כן, לפני יד כיסלב, אומר לי, אתם רוצים בישיבה שאנחנו נשלח לכם איזה משפיע על ההתוועדות ביד כיסלב? אמרתי, קודם כל אנחנו עושים בו התוועדות יד כיסלב איתי, וזה מספיק לנו, אנחנו לא צריכים, אבל אני מוכן לעשות איתך הסכם. אתה תזמין אותי להתוועד אצלכם בתור חתמימים, ואני אזמין אותך לפה להתוועד אצלנו. לא חזר אליי, משום מה, כן? אמרתי לו, בהערת סוגריים, כדאי לך להזמין, כי אני אוכל ללמד אתכם כמה ניגונים חבדינים שאתם לא מכירים, כן? אתם יודעים שהרב זצ"ל היה מבית קפוסטי, כן? אמא שלו הייתה מחזיקה קפוסט, קפוסט זה זרם של חב"ד. הקפוסטים היו משמרים הרבה מאוד ניגונים חבדים מקוריים. תלמידי מרכז הרב אפילו לא יודעים שחלק מהניגונים שהרב לימד בישיבה, ושעברו אחרי זה דרך הרב נרז הצהל וכו' וכו', הם ניגונים חבדים מקוריים. חלק מהניגונים האלה לא מוכרים בכלל בחבד. למשל, אחד הניגונים הכי מובהקים, זה מה? הניגון, מתי קהת אימר? אתם יודעים מי ליבד אותו? הרב נריה. הרב נריה ב-77, תראו לימד את הרב את הניגון הזה בשמחת תורה, תשי"ט, אחר כך זה נהיה הניגון של מתי קהת אימר, כן? זה ניגון קפוסטי שהרב נריה למד וכו' וכו'. זו דוגמה אחת מני רבות, יש הרבה כאלה. מה אתה רוצה? תזמין אותי. מה? מה?
חסידות קרש,
נכון, אבל זה לא דרכה, זה לא דרכה של תורת הרב. דרכה של תורת הרב הייתה הדבקות בכל הצדיקים, ולא אחד שיש לו רב אחד, שמה שהרב הזה הוא אומר, לא, פתאום, זה לא, ככה הרב לא חינך, ככה הרב ציודה לא חינך, ככה כל גדולי רבני הציודה הדתית לא חינכו. לא ראינו אצל אף אחד, לא ראיתי אצל אף אחד מרבותיי, לא אצל הרב בורגמן, לא אצל הרב אריה, לא אצל אף אחד מאלה, לא ראיתי אצלם איזה מין דבקות שיש לי רב אחד, והוא הרב שלי, איזה מין דבר זה. אני זוכר עכשיו, השנה, שנת דמותו של הרב ישראלי זצ"ל במערכת החינוך, כן? אז הוזמנתי לאיזה יום אחד, עשו איזה יום עיון, מערכת החמ"ד בנושא הזה. אז סיפר שם אחד מתלמידי מרכז הרב הוותיקים, לא צריך לזכר כרגע מי זה היה, רב מהוותיקים, היה פילבר, לא זוכר מי זה היה. קיצור, שפעם אחת הוא היה באיזשהו מקום, אמר למישהו, מורי ורבי הרב ישראלי, אז מישהו אמר לו, אתה לא תלמיד של הרב עברות, אתה לא תלמיד של הרב ציודה, משהו כזה. זאת אומרת, זה מישהו מנוי, כן, אני תלמיד שלו וזהו, אני לא יכול להעביר כרטיסייה אצל מישהו אחר. אנחנו למדנו אצל הרב ציודה, וגם אצל הרב ישראלי, גם אצל הרב עברות, גם אצל כל ראשי הישיבה לדורותיהם וכו' וכו'. אנחנו תלמידים של כולם. זאת הדעה הדרך תמיד, שהיה מרכז הרב, כל המקומות האלה, זאת הדרך הפשוטה, ככה חינכו, ככה גידלו. אף אחד אחר בכלל לא מעלה על דעתו דברים אחרים, זה פשוט קיבל את הבקותך. לצערנו, אצלכם החרדים, הם לא מבינים את זה, או שמבינים את זה, ומתוך, אני מבין, מתוך חשבונות של הדור האחרון, שאנחנו נמצאים בדור של מבוכה גדולה, אומרים, אין ברירה אלא בדור הזה לרכז דרך אחת וכו' וכו'. והנה חינמי, זה גם יש לזה תוצאות מרות מאוד. בציבור החרדי יש הרבה מאוד פרשיות דומות לפרשיית הרב מהצפון הזה עכשיו, רק לא מתפרסמות, כי הם יודעים לסגור את זה בפנים, כן? ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה, שקורים בגלל עודף סמכות שמוענק לרב אחד על פי תלמידיו וכלפי חסידיו. ומה קרה לנו? אנחנו התחלנו לאט לאט לאמץ דפוסי חשיבה חרדיים, והתגלגלנו לדבר הזה, כן? התגלגלנו למציאות הזאת, שאנשים יכלו כמו שוטים ללכת אחרי איזה רב שאמר להם דברים הזויים לחלוטין, כן? ושוב, אני לא מתייחס לשאלה אם היה או לא היה, אני כרגע הולך על פי הדרכה שנגיד שמה שאומרים עם יחסים היה נכון, אני כמובן לא בא לחרוץ ולשפוט ולדון, אני לא בית דין, לא שום דבר, כן? אם זה נכון, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, זה היה יכול להיות נכון, זה נובע מזה עכשיו, מאיפה כל זה מתחיל? מחוסר לימוד ההלכה בסופו של דבר. כי ברגע שאדם בעצמו הוא עובד עצות, הוא לא יודע כלום, אז הוא חייב להישען על רבותיו. אז אחד הולך לשאול את הרב אם להחליף שמות או עם מי להתחתן, כן? זה הולכים למקובלים. אבל גם בהלכה, הולכים לרב, הרב, מה הדין, לא יודעים כלום, כן? עכשיו הרב אומר דברים שהם שטויות לפעמים, והוא טועה, והוא שוכח. עכשיו הוא ניגש אליי איזה יהודי, אצלנו ביישוב. הוא שאל איזה רב אחד חשוב, לא מהיישוב שלנו, שאלה מחוץ שמיטה, נורא פשוטה. הרב אמר לו משהו. כן? וזה נראה לו קצת תמוה, כי הוא זוכר שהוא למד אחרת, הוא שאל אותי מה זה, אמרתי יותר, גם לי זכור אחרת, אבל הרב ששאלת הוא רב חשוב, אז בואו נבדוק את זה, הלכנו אליי הביתה, בדקנו 3-4 ספרי שמיטה, ואכן הוא צדק, הרב טעה, כן? טעה בדבר משנה, מה שנקרא, זה פשוט שמה שהרב ההוא עשה הוא מותר, אבל לא רק מותר, אלא אפילו ראוי וצריך לעשות אותו, כן? אז זו דוגמה מצוינת, מה קורה? אותו אחד ששאל אותי, יהודי תמיד חכם מהיישוב, לא רב, אבל הוא אחד בר אוריין, הוא לומד שנים וזה. הוא שואל את הרב, ברגע שהוא יודע, יש מנגנון ביקורת, אם הרב אומר משהו לא נכון, אז הוא יודע לחלוק עליו, ותלך לשאול רב אחר, וכו' וכו'. כן, אז יש פה איזשהו מנגנון בריא בנושא הזה, אם הוא לא היה יודע כלום, הוא היה תוקי, הולך לשאול את הרב, הרב אומר, לא היה עושה מה שהוא אומר, והוא מגיע לטעות. אז לכן לימוד ההלכה הוא הכלי היחיד. כן, למגר את התופעה הזאת של הבערות ושל חוסר הידיעה לאיפה אני הולך ולאיפה אני מובל, ולהצליח להוביל את עצמי למקום הנכון. וזה התיקון לחטא החורבן. כן, וגם אומר את זה הנביא ישעיהו, ובזה אנחנו נסיים רבותיי, כאשר הוא מתאר את סיבת הגלות, כן, מה גרם לחורבן, אומר הנביא ישעיהו, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, הלא אדוני זהו חתנו לו ולא עברו וללכת בדרכיו ולא שמעו בתורתו. הוא שואל, מי, למה הקדוש ברוך הוא גלה אותנו וגרם לנו את כל מה שהוא גרם לנו? בגלל שחתנו לו, לא אבינו ללכת בדרכיו ולא שמענו בתורתו. מבנה מאוד משונה, לכל הצוח הפוך, לא שמעו בתורתו ואז לא הולכת בדרכיו. אומר הזה, על שלך הקדוש אמה, מה הכוונה? על שלא שמע בתורתו, כן? שלא למד ולא יסתכל בתורה בדבר הלכה למעשה, חולה וחולה, כן? שלא יחויבו לשמוע כללות התורה ופלפוליה, כי לא יבינו אותם, אלא ילמדו הלכה למעשה וידעו אותם לעשות כראוי. כך אומר העל שלך הקדוש, אנחנו גם כאן דברים מפורשים, ידעו כל מיני דברים עקרוניים, לא ידעו מה לעשות, זה לא שמעו בתורתו, ואז התוצאה הייתה שאכן הגיעו לאותן טעויות שגרמו בסופו של דבר לחורבן. אם אנחנו רוצים לתקן את זה ובזה נסיים, צריכים לקבל לעצמנו כולנו, כן, להקדיש כמה שיותר זמן, קודם כל בכלל ללימוד תורה ודאי, ובית מעבר לזה, בזמן שיש לכם לפחות בזמן שהוא בידכם, שאת המערכת של הישיבה לא נכנס לזה כרגע, אבל כל מה שבידכם, להשתדל ללמוד כמה שיותר הלכה למעשה, כדי לדעת לדקד את דרכנו, ולרצון שעל ידי החיפוש והחקירה אותי, אכן נשוב עד השם אלוקינו ורב יקרוב.